טוב, אז הייתה תקלה ודפי המקורות בדרכם הנה. אני אתחיל כי זה ייקח יותר מדי זמן ואנחנו לא נספיק ונהיה בלחץ, וכשהם ייכנסו אז אני מקווה שזה יעבור ככה בשקט ולא זה. אני במיוחד גם אני צריכה להעיר רק שאחרי השיעור אני אצא מיד, לכן גם אני מאוד כי יש לי אירוע של פתיחת שנה לכיתה א', שתודו שזה הרבה יותר חשוב, אז כן, נאחלה בהצלחה לילדונת. ויצא שזה, הודיעו את זה אחרי שכבר סגרתי את ההרצאה כאן, אז אני פשוט אנסה לעשות המירב כדי להגיע לירושלים. אז אם למישהו יש שאלות, אני מאוד מאוד שמחה בדרך כלל להישאר ולדון על הדברים, ותוך כדי אי אפשר לשאול שאלות, זה לא עובד. אנחנו יותר, קבוצה יותר מדי גדולה. אז אני אשתדל לתת זמן לשאלות. אני מתכננת לתת זמן כמו שצריך לשאלות. לא יהיה זמן או לא נספיק לדון על כל הדברים. המייל נמצא איפשהו ברשת, ומאוד מאוד אשמח לקבל תגובות, שאלות, מחשבות. זה הלימוד האמיתי, לא מה שאני מעבירה כאן, אלא מה שמתעורר אחרי. אז מאוד אשמח, בבקשה אל תוותרו על זה למרות שאני רצה אחרי השיעור, ואם למי שיש איזושהי תובנה ולא הספיקה, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע אותה. טוב, אם נכנסתם לשיעור הזה, שאני מאוד מתרגשת להתחיל אותו, כי לא חשבתי שנזכה לזה, כי זה גם סוגיה כזו ש... אני אספר לכם עוד מעט איך היא פתאום הגיעה לסוג של פתרונה. אני אישית מאוד הופתעתי מזה. אם נכנסתם לשיעור הזה, אני מניחה שזה יותר בגלל שעבר לכם בראש, וואלה, שבט שמעון, אני לא יודעת עליו כלום, וטוב, בוא ניכנס, נשמע משהו. כן, אני רואה. ולא מתוך זה שוואו, שבט שמעון, למדתי עליו כל כך הרבה, אני רוצה להעמיק עוד. למה אני יוצאת מההנחה הזו? כי שבט שמעון הוא שבט כמעט לא מוזכר, כמעט לא ידוע, לא מתעסקים איתו, הוא לא כל כך מופיע בהיסטוריה היהודית. ובשיעור הזה נעסוק בדיוק בזה. בשאלה, למה? ובשאלה, אוקיי. ובשאלה, השם הוא בטוח יפה. ואנחנו נעסוק בשאלה, למה הוא כל כך נעלם ולא ידוע ולא... וננסה להעמיק ולהבין מה הסיפור של השבט הזה. כי חייב להיות לו סיפור, דווקא בגלל שהוא כל כך לא ידוע. עכשיו, יותר מזה. אתן כנראה לא כל כך ידעתן על שבט שמעון, ולא כל כך שמעתן עליו. אבל במחקר, שעושים מחקר על התנך ועל השבטים, ההנחה המקובלת היא ששבט שמעון הוא השבט היחיד שפשוט נעלם. כך מתייחסים אליו. כלומר, הטענה היא שזה שבט שהתפורר, נעלם ולא קיים יותר. בשלב מסוים כבר לא קיים יותר. זאת ההנחה. רק אני אצטרת, אנחנו לא נוכל עם שאלות בגלל הקבוצה הגדולה. בדרך כלל אני אוהבת ללמד עם שאלות ועם דיון, וזה הכי כיף. אני ראיתי בהרצאה שנה שעברה שזה לא, זה לא נתן את הרצף של ה... אז אני אפרט, אני פשוט זה קצת כמו פתיחה, ובאמת ששואלים שאלות זה מאוד קשה. אני אתן זמן כמה שאני יכולה בסוף לשאלות. הנה, הגיעו הדפים, נעביר אותם בשקט. אתם תראו שהיה שווה לחכות ולא להתחיל בלעדיהם לגמרי, בגלל שיש כאן מפה, עבדתי עליה המון המון זמן, והיה נראה לי שזה יהיה מאוד כיף שיהיה. טופה שתמחיש את הדברים, למרות שקחו אותה בערבון מוגבל. גיאוגרפיה זה לא התחום שלי, לכן לקח לי כל כך הרבה זמן לעשות אותה. זה קחו בערבון מוגבל, אבל זה כן נותן איזשהו... השתדלתי שהיא תהיה מדויקת. טוב, אז אנחנו נפרט מה הכוונה ששבט שמעון נעלם. אבל הטענה במחקר היא בגדול שהוא לא מוזכר, הוא לא מופיע, פחות או יותר מתקופת השופטים. הוא כמעט לא מאוד נמצא ולא... הוא כמעט לא נמצא, תרשמו ו... ככה? אוקיי, תודה. הוא לא נמצא, הוא לא מופיע. יותר מזה, אנחנו רואים שלא קיים ממנו שום מנהיג. חז"ל אומרים, מכל... אני לא יכולה לעמוד ככה בגלל הזה. אז מכל שבט קם מנהיג. לא היה שבט שלא קם מנהיג ממנו, ואנחנו רואים משמעון לא קם מנהיג. אין שום מנהיג משבט שמעון. לא מוזכר, לא קיים. אז חז"ל אומרים לנו מכל שבט קם מנהיג, מצד שני, שום מנהיג משבט שמעון. עכשיו, עוד דבר, אנחנו יודעים שהוא גם לא זכה לנחלה, אין לו שום נחלה. הוא קיבל כמה ערים מסכנות וקטנות בקצה ששבט יהודה, בדרום, באזור הנגב. ואנחנו יודעים גם שהוא אחד השבטים הקטנים ביותר. הוא התקטן במדבר, הוא הפך לשבט קטן של 22 אלף איש. כלומר, הגיוני מה שבמחקר טוענים שהשבט פשוט נעלם והתפורר, אחרת היינו שומעים עליו. עכשיו, זה לא נכון, אוקיי? בשיעור הזה אנחנו נראה שזה ממש ממש לא נכון, אבל נבין את היסוד למה מגיעים לזה במחקר, למה השבט הזה הוא כל כך נעלם ושקט ולא מופיע, וגם מה קרה איתו באמת במהלך ההיסטוריה היהודית. מה הסיפור? בואו נתחיל צעד צעד לראות את כל מה שאנחנו יודעים משבט שמעון. אני מאוד מקווה שיש לכם תנכים. אוקיי, אז אנחנו נשתמש הרבה בתנכים כמובן, כי אם אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור של השבט, אנחנו נעקוב ונראה את כל המקומות שבהם הוא מופיע פחות או יותר. בואו נתחיל. מה הפעם הראשונה ששבט שמעון מופיע? כל השבטים, אם אנחנו רוצים לראות את הכוח שלהם, את המשמעות שלהם, את המהות שלהם, אנחנו בודקים בכמה מקומות עיקריים. כבר מראשיתם, כבר מההתחלה. אז דבר ראשון, שבט שמעון מופיע כשהוא נולד. נולד. כשהשבט נולד, קוראים לו בשם, וזאת ההופעה הראשונה שלו, וזה כמובן השבט. כי מקובל עלינו שכל מה שמתרחש בספר בראשית ובסיפורי האבות, זה גם מה שממשיך הלאה וממלווה את השבט או את העם, לא משנה כל פעם על מה שאנחנו מדברים, לאורך כל הדורות. זה לא שכתוב סתם איזשהו אירוע בספר בראשית ולא נשאר חותם. מעשה אבות, סימן לבנים. האירועים, גם הקטנים שמוזכרים בספר בראשית וגם הספרים הבאים, אבל בעיקר בספר בראשית, מלווים אחר כך את ההיסטוריה כמו איזה מיקרו ומקרו לאורך כל ההיסטוריה היהודית. אז מעניין איך שבט שמעון נקרא. אם אנחנו רוצים לדעת את המהות שלו, השם שאמא שלו קרא לו זה לא סתם שם, יש לזה משמעות. האמהות קראו הרי את השמות של השבטים ויש להם משמעות גדולה. מה שמעניין, אנחנו פותחים בראשית פרק כ"ט פסוק למד ה', ואנחנו רואים שלאה אומרת, זה לא נמצא בדפי המקורות הפסוקים, כי נראה לי מוזר לכתוב פסוקים בדף מקורות. פסוקים פותחים בפנים, אוקיי? אז ביקשתי שאומרו לכם במפורש שצריך תנ"ך בשיעור הזה, וביקשו, יופי, אז מי שהביאה, הביאה, תענוג לעיניים, תאווה לדפדוף, איזה כיף, מי שלא, אז לשיעור הבא. זה לא, אין לי מה לכתוב פסוקים על נייר, זה סתם קוטע את המשמעות. אז אנחנו רואים שלאה כתוב ותר, ותר עוד ותלד בן, ותומר, כי שמע השם כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא את שמו שמעון. יש פה משהו מאוד מעניין. שמעון, אמנם זה מלשון לשמוע כנראה. שמע השם כי שנואה אנוכי, מלשון תפילה. התפללתי אליו והוא שמע אותי. קצת דומה לשם ישמעאל, כן? שמע השם. אבל יש לזה משמעות יפה. מצד שני, מה שהיא מזכירה, מה שהיא מדברת, הנושא של הפסוק הזה, מה שהכי בולט לנו לעין, שמע השם כי שנואה אנוכי. שנואה. עכשיו, זה עוד יותר חזק וקשה כשאנחנו רואים את כל השמות האחרים. אין עוד שם כזה. אין שם שהתיאור שלו הוא כל כך שלילי. תראו, הרי אנחנו יודעים שלאה הייתה השנואה, השנייה, כן? הפחות אהובה, שזה דבר קשה, זה קשה לנו שאנחנו קוראים את זה. אז אנחנו מנסים להבין את העומק, אבל זה קשה לנו. אבל ברובן אנחנו רואים שהיא אומרת, כי ראה השם בעוני, שאני ככה קצת ענייה ומסכנה, אפשר לומר, כי אתה יאהבני אישי, זה על דרך החיוב. עכשיו יהיה קשר, אהבה. אותו דבר לוי. אנחנו יכולים להבין שאישה לא מחובר אליה, כי היא אומרת, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. אבל זה חיובי. היא אומרת, עכשיו הוא ילווה אליי, ויהיה בינינו יותר ככה, אחווה ונהיה ביחד. אז זה חיובי, זה נחמד. בכלל יהודה, פעם הודה את השם. אבל ככה אצל כולם, באושרי, כישרוני בנות, באגד, כל השמות הם חיוביים, על דרך החיוב. ביוסף אפשר לשאול, כי יוסף השם לבן אחר, אבל גם, אסף אלוקים את חרפתי, הכל יותר חיוב, יותר טוב. כאן שמע השם את מה? שנואה אנוכי. ויתן לי גם את זה, אפילו לא מקווה שזה יעשה משהו. שמות לב לשליליות שפה, כלומר, אפילו לא אומרת, שמע השם כי שנואה אנוכי, ועכשיו עכשיו יש שיואב אותי, עכשיו הכל יהיה בסדר. לא, נתן לי גם את זה, אוקיי, בסדר, יש לי את שמעון. יוצא מזה משהו טוב, עכשיו יהיה טוב? לא ברור. מהפסוק הזה בכלל לא ברור. זה פסוק שהוא קצת על דרך השלילה וגם לא נותן כל כך תקווה. הוא מאוד נשאר עמום כזה, בסנועה אנוכי. זה קשה. עכשיו, אנחנו ממשיכים. וזה ממשיך להיות קשה, הסיפור של השבט. כי המעשה הראשון שידוע לנו על השבט, שהוא מוזכר, זה בשכם, הריגת אנשי שכם. עכשיו, בהריגת אנשי שכם, אנחנו בראשית, פרק למד ד', פסוק כ"ה, כן? אחרי מעשה דינה, שהוא מעשה קשה, אבל לא קשור ישירות, כמו שמעון לא עשה פה שום איזה. אחרי מעשה דינה, בני יעקב כולם כקבוצה אחת עושים איזשהו טריק עם אנשי שכם, אומרים להם, אתם רוצים להיות בקשרי נישואין איתנו? סבבה, עשיתם את זה לא הכי בדרך הנכונה, אבל סבבה, נזרום איתכם, כן? אפשר לומר ככה, והוא אומר, עכשיו תימולו כל זכר, כלומר כולכם תתגיירו בעצם, אומרים להם תתגיירו, וברגע שכל העיר מתגיירת, אין לנו בעיה, דינה יכולה להישאר נשואה לראש העיר, לבן של ראש העיר שלכם, וכולנו נמשיך בקשרים איתכם, כי תהיו יהודים. אז תשימו לב שבני ישראל עושים טריק עם אנשי שכם, אבל אנשי שכם מצידם מוכנים. כלומר, יש פה מעשה טוב שהם עושים, ומבחינתם, כוונתם, תאורה, לא כותב לנו משהו אחר. כלומר, הם כולם הולכים ומתגיירים. נימולים. לא שמים לב כל כך לזה לפעמים, כלומר, שאומנם, גם אם שכם עצמו חטא, אנחנו רואים אחר כך שכל אנשי שכם הולכים ומתגיירים. כן, הם מצידם עשו את המירב. ואז רק שמעון ולוי, לא כל בני יעקב. בני יעקב תכננו מקסימום לקחת את אחותם וללכת, כשהם כולם חלשים. סוג של טריק ששוב, אנשי שכם לקחו אותו כנראה בצורה רצינית, וכן נראה שעשו איזשהו צעד להתגיירות. אבל בני יעקב, שמעון ולוי, כתוב כאן, אחרי דינה, מתוך אחוותם לדינה, מתוך הרצון שלהם בעצם לנקום. אין פה משהו כל כך, זה לא מצווה, הם לא אמורים לעשות משהו כזה. זה נקמה, זה כמו, סתם להסביר למה זה כל כך זה. קודם כל, אנשי שכם כולם לא חטאו. אין סיבה. זה לא שיש לנו איזה מצווה, מכאן אפשר להדגים לתלמידים. כמה זה חמור להתנהג לא בכבוד ללאומים אחרים. אם אנחנו לא יודעים עליהם משהו שלילי במיוחד, כמה זה חמור, כן? כי שמעון ולוי אחר כך מאוד סבלו בעקבות המעשה שלהם. אבל הם הולכים והורגים כל זכר באנשי שכם, כי הם כואבים וחלשים בעקבות המילה. כלומר, עושים מעשה מאוד חמור. אבל מעשה גם מאוד עוצמתי, מאוד חריף. אנחנו רואים כאן את הכוח שלהם. הם אם ניקח, מעשה עכשיו על דוגמה טובה, כן? יש לנו את בני יעקב, אז שמעון ולוי הם כן, אני לא אגיד מופרעים כי זה ישמע פה לא טוב. כן, אבל הם האלה שקמים ועושים מעשה. והם אחר כך עוד אומרים, החזונה יעשה את אחותינו? יש להם חריפות כזו, יש להם איזשהו כוח מאוד מאוד עוצמתי, אבל הוא לחלוטין מכוון פה לחטא. הוא לא טוב. הם עושים מעשה שלילי לחלוטין של להרוג אנשים חפים מפשע. ויעקב אומר אל שמעון ולוי, ושימו לו תמיד שמעון מוזכר ראשון, אחר אתם מותים להביא שני ביושבי הארץ. ואני מתי מספר, ונאספו עליי ועיקוני, ונשמדתי אני וביתי. יעקב מביע כאן חשש, אתם עלולים להרוס הכל. הפעולות שלכם עלולות להשמיד את כל עם ישראל. אתם ממשיכים ככה, ונשמדתי אני וביתי. זה מה שהוא אומר. ממשיכים ככה, והלך על הכל. תרגעו. Okay? הוא מאוד מתייחס אליהם בחריפות גדולה מאוד מאוד, ומדבר על זה שזה יכול להרוס הכל. עכשיו, אבל הם ממשיכים. באותו כיוון. כי, וזה כבר לא כתוב בפשט, אלא במדרש, בבראשית למד זין יוטט, במכירת יוסף, שבהתחלה הייתה אמורה להיות הריגת יוסף, הם רצו לרצוח, זה שמעון ולוי. האחים האחרים בסוף מוכרים, אבל שמעון ולוי מבחינתם רוצים להרוג את יוסף. שוב, יש פה איזשהו כוח מאוד, מאוד שלילי ומאוד חזק ומאוד תקיף, שלא ברור לנו כל כך למה הם רצו להרוג את יוסף ומה קורה כאן, אבל שיוסף רק מתקרב ואומרים, ויאמרו איש אל אחיו, וחז"ל אומרים, איש אל אחיו שמעון לוי, האחים, אלה שכל הזמן שכתוב איש אל אחיו, הם האחים, הם הבצוותא. הנה בעל החלומות על הזה בא, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ונראה מה היו חלומותיו. כלומר, באים בתקיפות ורוצים ישר להרוג. אחר כך זה לא מה שקורה בפועל, אבל הם אלה שרוצים להרוג את יוסף. כלומר, יש כאן שני אחים, עם ככה עוצמה, תקיפה, זעם, אני לא יודעת איך בדיוק להגדיר את זה, כי זה קשה להגדיר את זה, בסדר? כי זה שבטים בישראל. אבל אם אנחנו רוצים להגדיר, עושים מה בראש שלהם או מה בלב שלהם, ובצורה תקיפה מאוד, ופועלים. היי? בואו. בואו נעשה שאלות בסוף, בסדר? אנחנו מציגים כאן את השאלות. עכשיו, מי שתרדם עכשיו, בשלב הזה של השיעור, אני לא אחראית. אתם מכירים את הבדיחה על אברבנל, שמציג הרבה שאלות ומאוד בחריפות, ואז נרדמים אחרי הצ'ונצ'ה שבת, וזהו, נשארים עם הספקות והשאלות. אז שאלות תמיד, בעיניי, למה לא להציג עד הסוף, אם, ככל שמציגים שאלה עד הסוף, מבינים אותה בסוף יותר. בסדר? אז פשוט תשארו ערות, תחזיקו חזק, ונמשיך במסע. בסוף זה יובן. מה, 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 מה הולך כאן? כן? בסוף זה יובן. מובן לי. מובן לי? בואו שאלות בסוף, בסדר? כי זה לא חברותה ואין לי את הדרך. הלוואי שהיה לנו את כל הזה, אין את האפשרות. ממשיכים הלאה. כלומר, יש לנו שוב שבטים עוצמתיים שפועלים בצורה מאוד עוצמתית, מאוד חריפה, ולכאורה מסכנים את מהותו של עם ישראל. כי בדיוק כמו שיעקב אומר להם, ונשמדתי אני וביתי, כי אתם עושים מעשים כמו הריגה של כל אנשי שכם, ולך תדעו מה זה יכול לגרום, אותו דבר. לכאורה, נניח הם היו עם כל הכוח שלהם ממשיכים, ואף אח לא היה ממתן אותם, לא ראובן ולא שמעון, כן, שאומרים אל תחטאו וילד, אם היו ממשיכים עם כל הכוח שלהם, אמרתי שמעון, לא ראובן ולא יהודה, ששניהם ממתנים ואומרים אל תחטאו וילד ומנסים להציל את יוסף. אם שמעון ולוי ממשיכים בכוח שלהם, אף אחד לא היה ממתן אותם, מה קורה? יוסף לכאורה היה נהרג. עם ישראל, כן, ונשמדתי, אני וביתי, זה שוב אותו כוח. זה כוח שעלול לאיים על שלמותו של עם ישראל. מה, אני תרחק משם. לא, אני עשתה איזה משהו, זה משהו. הכל לא טוב. אבל שנייה, אני אתרחק כמה שאתה מוכן, כי הרבה אם זה עוזר. בסדר? אני פשוט אתרחק לצד השני, ו... קצת יעזור. אוקיי, נמשיך. עכשיו, איך אני יודעת שזה מעשים כל כך תקיפים וכל כך בעייתיים, ואנחנו הולכים על דרך הפשט, אבל גם מפרשים הולכים בכיוון הזה, גם אומרים שזה לפי הדין, ברור שיוסף לא היה צריך להיהרג, בסדר? בעומק הזה. כי אנחנו מתקדמים לברכת יעקב. יעקב אבינו, בפרשת ויחי, נכון, אני רציתי להתייחס את זה אחר כך, אבל אם את מזכירה את זה אני אזכיר, למרות שבאמת זה הורס את זה, אבל אנחנו יכולים לראות גם, בסדר, אני אתייחס את זה עכשיו, אנחנו יכולים לראות גם שיוסף, לפני שהוא מתגלה לשבטים, כשהוא רוצה שהם ירדו להביא את בנימין, כמו לפני ששוב השבטים נהיים בשלמותם, הוא לוקח ואוסר את שמעון דווקא. עכשיו צריך לשים לב שם בפסוקים, שבהתחלה הוא מבקש להם לנדב אח, להשאיר אח. כן. הוא אומר להם, אח אחד, שאח אחד מכם יעשר. אבל הם לא מנדבים אח, הם לא עושים שוב את הטעות הזו של לקחת אח מהם ולעשור אותו. אבל כשהוא עושר את שמעון לעיניהם ושם אותו בכלא במצרים, והם יוצאים לארץ ישראל, הם לכאורה לא אומרים משהו מיוחד ולא מוחים, כנראה שאין להם גם ברירה, כן? כשעושים אותו דבר לבנימין, פתאום יהודה נלחם עליו. כשאוסרים את שמעון, יהודה לא נלחם עליו. יהודה יורד חזרה, חוזר חזרה, עולה לארץ ישראל, ונשאר שם עד שנגמר להם שוב האוכל והם יורדים. שמעון די הרבה זמן, לא ברור לנו כמה, אבל עד שהאוכל נגמר, נשאר עם יוסף בכלא שם, מבחינת האחים גם הוא נעלם. גם עליו הם לכאורה ויתרו. גם יש כאן איזה משהו של הרחקה וויתור, ששמעון כאילו מורחק מעם ישראל. אבל אחר כך כשהם מגיעים שוב, יוסף מביא להם שוב את שמעון, מוציא אליהם את שמעון. עוד מעט נבין מה המשמעות של זה. למה יוסף אוסר דווקא את שמעון? כנראה בגלל הכוח שלו, ואולי יש כאן עוד איזושהי משמעות. למה דווקא שמעון מורחק וחוזר? בסדר, אז תודה, תפנתי לחז אחר כך, אבל זה בהחלט מעניין. גם עכשיו, עכשיו בברכות יעקב, זה החלק הכי שבו אנחנו מצפים לשמוע על המהות של השבט. יעקב בא ומברך את כל בניו, וכשהוא מברך אותם הוא בעצם אומר, מה הכוח של כל אחד ואחד? עם מה הוא צריך ללכת ולהמשיך הלאה? למה הוא מצפה ממנו? ומה שקורה הוא שבראובן יש לנו חצי ברכה, בחורי אתה, כוחי וראשיתוני, יש לנו ככה כמה דברים חיוביים. לעומת זאת, יש לנו גם נזיפה, פחז כמיים על תותר, כי חיללת יצוי אביך, כלומר יש פה נזיפה, הוא שבט שננזף. שמעון ולוי זה משהו אחר, הם מקבלים ממש כללה. עכשיו, נכון שהמפרשים מסבירים לנו שלא ממש כלל אותם, אלא אמר ארור הפעם כי אז, כן? אבל תקשיבו לניסוח, בפרק ממתת פסוק ה'. שמעון ולוי אחים, אותו דבר, אחים, ביחד, סוג של צוות, אני רואה אותם כקבוצה אחת, אני מברך אותם ביחד, משהו שלא קורה עם השבטים האחרים, כל אחד בפני עצמו. שמעון ולוי, אותו דבר מבחינתי, אחים. כלי חמאס מכורותיהם, כלומר, יש פה משהו מאוד שלילי, חמאס. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. מאוד חזק. אני לא רוצה להיות חלק מהם. ושוב, כמובן שהכל לכאורה, כי אחר כך נבין מה המשמעות, אבל ככה, בפשטות, אני לא רוצה להיות חלק מהם. הכוח שלהם אז מדי. שימו לב לעזות הזו. ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה. אני לא רוצה שהשם שלי יקרא עליהם, אני לא רוצה שהם יהיו ממש חלק מעם ישראל ויספרו כחלק מהשבטים. אז מה אני עושה? אני לא מוציא אותם לגמרי, אנחנו כבר לא בתקופה של עשיו יעקב שיש בחירה, כן? ישמעאל ויצחק. לא, אני משאיר אותם כחלק מעם ישראל, אבל הם לא יישארו כשבטים. אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. מפיץ אותם. אני לא משאיר אותם כשבט בישראל. אלא כבודדים, דבר אחר לגמרי. כלומר, שלא יהיה את הכוח שלהם במלוא עצמתו. יש להם יותר מדי כוח, אני מפיץ אותם. זה כמו שמורה תשב, יש כאן בטח הרבה נשות חינוך, זה כמו שמורה תהיה לה בכיתה, שני ילדים כאלה מופרעים וזהו, אפילו קבוצה של מופרעים, אז היא תגיד, אוקיי, אני אפזר אותם, זה יישב באזור הזה, זה שם, נכון? אנחנו הרבה פעמים עושות את זה כמורות. נפזר, שלא יישארו בכוח שלהם. אם היו חיובים, למה לא שיעבדו ביחד? לא ככה, אנחנו מחלקים אותם בקבוצות של הכיתה, מפיצים אותם. אז יש פה משהו מאוד שלילי כלפיהם, שלא מופיע בשום שבט אחר. שני השבטים האלה, אחים, יעקב אומר, לא, אני לא מסוגל שהכוח שלהם יישאר, אני לא מסוגל שהם יישארו כחלק מעם ישראל. עכשיו, מה שמדהים הוא, ששני השבטים האלה מתחילים בתור אחים, בדיוק אותו דבר. ושניהם כביכול מקוללים, ושניהם לא חלק מעם ישראל ומופצים וזה. אבל מאותו רגע, המסע שלהם הופך להיות שונה לחלוטין. שני השבטים האלה מתחילים מאותה נקודת פתיחה, מגיעים למקומות אחרים לגמרי. ציינתי את זה. ציינתי את זה, אמרתי שנכון שמקטינים את זה ככה, אבל בכל זאת יש פה סוג של כללה, כמובן, כי אנחנו לא מקללים את השבטים עצמם, אחרת הם יהיו מוצאים מעם ישראל לגמרי. כן, יש אשר כברכתו ברך אותם. ושוב אני מבקשת שאלות בסוף, כי זה מאוד קוטע את המהלך, אני רוצה שנספיק את הכל, בסדר? אז המסע שלהם משתנה לחלוטין, ופונה לכיוונים הפוכים, בדיוק כיוונים הפוכים. שוב אני אגיד את הדוגמה של המורה בכיתה. כי זו דוגמה פשוט שנורא מתאימה כאן. ותסליחו לי אם זה נשמע פשטני, כן? לפעמים שנותנים דוגמאות זה נשמע פשטני, אבל אני כן רוצה שנבין את זה בעומק, אבל דוגמאות עוזרות. למשל, אז אם יש לך בכיתה ילד מאוד בעייתי, אוקיי? ילד שאת יודעת שהוא המופרע של הכיתה, בקיצור, עושה כל הזמן חטאים ובלגן ובעיות. אז יש לך שתי אפשרויות כמורה. יש לך אפשרות לדאוג שהוא יהיה ילד טוב. כל הזמן להרגיע אותו, תשב בשקט, תשב בשקט, לשים אותו כמה שיותר בצד, ולדאוג כל הזמן שהוא יישאר ילד טוב. ויש לך אפשרות אחרת כמורה, זה עובד בכלל? מצוין, אז יותר טוב, הרבה יותר טוב, באמת קודם זה ממש הפריע. כולם שומעים? מצוין, תודה רבה, יופי, ממש תודה. יש לך אפשרות אחרת לקחת את הילד הזה, שהוא באמת הכי מופרע בכיתה, ולכוון את הכוחות שלו לטוב. לומר לו, אני רואה שיש לך הרבה אנרגיות, נכון? זה המשפטים שאנחנו משתמשים בהם. שיש לך הרבה אנרגיות והרבה כוחות והרבה טוב ודננה. ואני רוצה עכשיו שתכוון את זה לטוב. אתה תכתוב על הלוח, אתה תארגן את הכיתה לחלקים, אתה תעשה את זה, אתה תארגן את הטיול השנתי. מכוונים את האנרגיות שלו לטוב. עכשיו, איפה זה יותר יעבוד? מה? במקרה השני, שאנחנו לוקחים את הילד לטוב. כלומר, כשאנחנו אומרים לילד שב בשקט, שב בצד, בדרך כלל הוא ימשיך ויפול וישתולל ויעשה כל הזמן דברים בעייתים, או שפשוט יהיה כבוי. זה לא יעבוד. הוא לא יצליח לעשות משהו עם הכוחות שלו. כי הילדים עם הכי הרבה אנרגיה בכיתה, הם גם הילדים שהכי אפשר לקחת אותם לטוב. הם הילדים הכי מיוחדים. והילד שנכוון לטוב, הוא יכול להיות הטוב ביותר. כלומר, הוא זה שיקבל בסוף את פרס ההצטיינות בסוף השנה. הוא יהיה הילד הכי מוצלח, כי לקחנו אנרגיות של ילד עם פרץ של אנרגיה וכיוונו את זה לטוב. עכשיו, אותו דבר קורה לכאורה בשמעון ולוי. שמעון מנסה להיות ילד טוב. הוא נשאר בצד, הוא לא עושה כלום. בהיסטוריה אנחנו לא רואים אותו. מצד שני, אצל שמעון כל הזמן התפרץ חטא. זה לא עובד. זה קשה לו להיות ילד טוב, יש לו המון אנרגיות. אבל לאורך ההיסטוריה אנחנו פשוט רואים איך שמעון מנסה להיות ילד טוב. ולוי לעומת זאת, הוא מכוון את הכוח שלו לטוב. הוא מצליח לכוון את הכוח שלו לטוב. איפה אנחנו רואים את זה הכי טוב? את הכיוון של הכוח של לוי לטוב אנחנו רואים גם בחטא העגל. קמים והורגים את כל החוטים. אתם שמות לב לדמיון לשכם, נכון? לקום ולהרוג, הכוח הזה. אבל הפעם במצוות השם. השם אומר, קומו, תהרגו איש אחיו, תחיו איש את קרובו. זה דבר מאוד מאוד קשה. היחיד שמצליח, לוי, בגלל שיש לו את האנרגיות האלה, יש לו את העוצמה, יש לו את התעוזה הזו והוא מכוון אותה לקדושה. במקום להרוג את שכם לא ברצון, גם בגלל חטא החזונה יעשה את אחותינו, הולך בכוחו של השם, מה שהשם אמר, קם והורג את כל החוטאים. ויש עוד חטא שלוי עושה בדיוק אותו דבר, ושם מאוד חזק ההנגדה בין השבטים. שמעון מנסה להיות כאילו ילד טוב, לא לעשות צרות. עובד לו? לא, יש לו יותר מדי עוצמות. בחטא בעל פאור, שזה במדבר, במדבר פרק קפי, בשיטים, ישראל זונים על בנות מדיין. ולא רק זה, בהמשך אנחנו רואים שאדם מאוד חשוב, נשיא בית אב, מחשובי העם, הולך ולוקח את נסיכת מדיין, מול כל ישראל. והאדם הזה אחר כך מסופר לנו בתחילת פרשת פנחס, שזה זמרי, נשיא בית אב לשמעוני. כלומר, הדמות חשובה, כשאנחנו שומעים על דמות חשובה בשבט שמעון שעושה משהו, זה חטא. ומי קם והורג אותם? מול כל ישראל, גם בתעוזה, פנחס. כלומר, משה ואלעזר וכל נשיא העדה עומדים ובוכים, לא יודעים מה לעשות, כי זה נשיא בית אב והוא חותם מול כולם. מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? כולם יושבים ובוכים לוי בכוח הזה של התעוזה שלו, וביכולת שלו לעשות דברים עד הסוף, ועם כל הכוח, ועם כל... קם ובום, הורג אותם מול כל ישראל. לא, אמרתי שם לא נכון? מה? טוב, לא שמעת. אוקיי. חשתי שאולי אמרתי שם לא נכון, במקום פנחס אמרתי משהו אחר או משהו כזה. אם זה, אז תתקנו. לוי? אז זה לא נכון. לא, בסדר, אבל אם אני עומד, אתה בשמות, אז תדייקו, כי אני לפעמים מתבלבלת בזה. שלא יצא טעות. אז פנחס, שהוא משבט לוי, קם והורג, ובזכות זה הוא מקבל את הכהונה לזרו, לעולם. כלומר, השבט הזה לוקח, מכוון את הכוח הזה של ההרג, של הזעם כנגד חוטים, של הכוח הזה, מכוון אותו בצורה הנכונה. הוא מצליח לכוון אותו למקומות הנכונים. ולכן, שבט לוי הופך לשבט המבורך והקדוש ביותר בעם ישראל. זוכרים את פרס ההצטיינות? הוא מקבל את פרס ההצטיינות בסוף השנה. נכון? הוא זה שמקבל. כלומר, ברגע שהשבט הזה כיוון את הכוח שלו לקדושה, הוא נהיה הכי הכי. הוא לא חוטא, הוא לא מסכן, הוא לא בסדר. לא. הילד עם האנרגיות הכי טובות, לוקחים אותו לטוב, הוא נהיה הכי הכי. גם שאנחנו רואים את זה, אצל לוי, מכוון את האנרגיות לטוב, נהיה הטוב, הקדוש והמובחר שבעם. זה שכל העם מביאים לו מתנות, מעשרות, כדי שהוא ילמד תורה, כדי שהוא ילמד אותם תורה. הכוח החיובי והקדוש, זה שעובד בבית המקדש. עכשיו, החלקם ויעקב אפיצם בישראל, אם תראו בפרשנים שנמצאים בדף, תרגום יונתן אומר, שני השבטים האלה, אני לא יכול איתם ביחד. אין שר ינינון טרינו כחד, כלומר, אם אנחנו משאירים את שני השבטים האלה כאחד, בכוח שלהם, לית מלך מליך וסולטן דיקום כמהון. כלומר, שום מלכות, שום המלכה, שום כוח לא יכול לעמוד בפניהם. יותר מדי עוצמתיים. אז אני מחלק אותם. אבל תשימו לב ברשי, רשי לבראשית, כן? החלקם ביעקב יצאים בישראל, הוא אומר, בשמעון זה אלך העניים וסופרים ומלמדי תינוקות, כמו עבודות פשוטות כאלה, כן? מלמדי תינוקות זה ממש בשכבה הנמוכה, שאין לך מספיק עבודה בזה בעיר שלך, אז אתה הולך ונפוץ בישראל ומחפש כל הזמן איפה יש תינוקות ומלמד אותם. וגם עניים, כדי שיהיו נפוצים, כלומר הם ככה קצת המסכנים שבאם, אלה שמתפזרים, העניים שאין להם כל כך מקום, ושבטו של לוי, עשאו מחזר על הגרנות לתרומות ומעשרות, נתן לו תפוצתו דרך כבוד. כלומר, כשיעקב, ברוח הקודש, כביכול מקלל את שמעון ולוי, הוא לא ממש מקלל אותם, הוא מסביר להם מה הכוח שלהם, יש לכם עוצמה מיוחדת, החלקם ביעקב אפיצם בישראל, זה לאו דווקא כללה, כי אצל לוי זה הפך לברכה. אצל לוי זה הפך לשבט שמחולק ביעקב ומופץ בכל ישראל, בשביל מה? לא בגלל שהוא עלוב ומסכן שבהם, אלא כדי, כן, שישפיע טובה ואורה וקדושה על כל העם. כלומר, נתן לו תפוצתו דרך כבוד, הפך אותו למשהו אחר לגמרי. מהמקום הכי נמוך, הפך לשבט שנפוץ רק בשביל כל העם. הרי מקלט, מפוזר בכל ארץ ישראל, אבל לקדושה, זה אלה הערים של התורה והקדושה. עכשיו, באבן עזרא, אתם יכולות גם לראות שיש לזה עוד איזשהו הסבר להחלקם ביעקב אפיצם בישראל. זה לא עוד הסבר, זה כולם פשוט מדגישים היבטים שונים, כן? או שהם עניים ומפוזרים בכל העם, או, כמו שאמרנו, שמעון לא מקבל נחלה. כי אם החלקם ביעקב אפיצם בישראל, אז אתה לא מקבל נחלה. לא, אנחנו לא רוצים שיהיה מקום שהוא המקום שבו מרוכזים שבט שמעון. מקום שבו עוצמה נגלית במלוא עוצמתה, כי אם כן, כביכול הלך על עם ישראל, הכל התמוטט, יש לו כוח יותר מדי גדול, אז הוא לא מקבל נחלה. עכשיו, אבל הוא לא עשה תשובה, הוא לא עשה תהליך. אז מה איתו? אין, פשוט אין. אין לו נחלה, שום דבר. עוד שנייה נראה מה קורה עם זה, אבל בעיקרון אין לו נחלה. ויותר מזה, אני חוזר צעד אחד אחורה, כי הייתי צריכה לומר את זה כבר קודם, בברכות משה, השבטים הרי מבורכים פעמיים. אצל יעקב, שאז שלושה שבטים זוכים לנזיפה, ואצל משה, הוא מברך אותם אחרי כל שנות המדבר. הוא נותן להם את ה... הם הגיעו כביכול לגמר, הגיעו לשלמות שלהם, הוא עכשיו מברך אותם ומצייל אותם לכל ההיסטוריה של עם ישראל. ושם ראובן זוכה לברכה, לוי זוכה ל... אפשר לקרוא לזה אקסטרה ברכה, כן? כלומר, ברכה מאוד מאוד, הוא עורך ותומך, עלי איש חסידיך, הברכה הכי שנראית על כשקוראים ברצף, הברכה הכי גדולה ומיוחדת שזכה לו שבט ממשה, כמו יהודה. ושמעון לא מוזכר. בכלל. אז חזל מוצאים לו רמז שהוא רמוז בתוך יהודה, שהברכה של יהודה ישמע השם כל יהודה. הוא עצמו לא מוזכר. פשוט לא מופיע. כלומר, תחשבו שזה השבט היחיד בעם ישראל שזוכה פעם אחת לכללה, ובברכות השניות לא מוזכר בכלל. כלומר, אין מה, כביכול אין מה להזכיר אותו. אנחנו מתחילים... זה קשה, וזה, צריך להבין את זה, נכון? שרואים את זה ככה, את הסיפור שמעון, אומרים, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? שבט בישראל שרק זוכה לברכה, מעולם לא מוזכר אחר כך, בצורה חיובית. זהו, זה כאילו ש... זה כביכול, משה אומר, לוי, כיוונת את הכוח שלך לקדושה, לקחת את הברכה של יעקב ברצינות, ברכה, הכוונה, איך שלא נקרא לזה. הלכת, כיוונת לקדושה, אני מברך אותך בכל הברכות שבעולם, תומך עבורך לאיש חסידיך. שמעון, כביכול הוא אומר, אין לי מה לומר. אין לי מה לומר, לא יודע, לא תיקנת, לא יצא כלום. זהו, לא עבד, לא הצליח. השבט היחיד. כמו יש לנו כל מיני שבטים שלא כל כך מוזכרים, גד, אשר, זבולון, יש לנו כמה שבטים. אבל הם זוכרים לברכות, פעמיים. הם נמצאים, הם מופיעים, הם חלק מהסיפור של עם ישראל. וקמים מהם שבטים, קמים מהם שופטים שפתאום, שבטים, קמים מהם מנהיגים, קמים מהם שופטים שפתאום, שמובילים את ההנהגה של עם ישראל, מכל השבטים, אפילו מדן, מכל השבטים קמים מנהיגים. שמעון, לא קם מנהיג, לא קם כלום, זוכר רק לכללה או שמתעלמים ממנו. אז מה הסיפור כאן? איך זה יכול להיות? שבט בישראל, רק כללה, או לא קיים, אין נחלה, אין כלום. איך זה יכול להיות שיש לנו שבט כזה? אני, מפוזר, נפוץ בין לא קיים. מה הסיפור של השבט הזה? מה הסיפור של שמעון? מה אנחנו עושים עם המקרה של השבט הזה? ראה השם כסנוע אנוכי, מה, זה שבט סנוי באמת? זה שבט לא קיים? מה הוא מייצג? עכשיו, משהו עוד יותר קשה ומוזר, כן? ומפליא. זה שמה שהצגנו עכשיו, שהמסע של השבט נראה רווי באו חטא או אי קיום, כביכול, זה מתואם גם עם הסמלים של השבט. ובמדבר הבא, יש את כל הצבעים והסמלים של השבטים, האבנים שלהם והדגלים. אז האבן ששמעון היא פתדה, ואנחנו לא מבינים כרגע מה המשמעות, בסדר? מפה שלו צבועה ירוק, גם את זה אנחנו לא מבינים. עוד מעט אני נקרא את ההסבר של רבנו בחיי, שהוא מאוד מאוד מעניין. כי רבנו בחיי הוא זה שהסביר לעומק את הצבעים ואת האבנים ואת המשמעות שלהם. אבל מה שכתוב במדרש, מצויר עליו שכם. שכם. רגע. זה כביכול אמרו על שמעון, אין לו מה לצייר, אין לו משהו אחר. אבל איך יכול להיות שהסמל של השבט הזה, סמל שאיתו הוא הולך במדבר, הדגל שלו זה החטא שלו, שכם. עכשיו, שכם, אם אנחנו נשים לב, זה לא רק הריגת מעשי שכם. כי איפה קרה מכירת, גם אזור שכם, דותן על יד שכם. כלומר, כביכול, מסומן על הדגל של שמעון, שני החטאים שלו. פשוט, החטא. הוא הולך עם דגל שמסמל את החטא. מאוד מפליא וקשה לחשוב על שבט שזה הסמל שלו. עכשיו, תראו ברבנו בחיי, בדף. מתחת למדרש במדבר הבא. פתדה היא אבן ירוקה. זו אבן ירוקה. כרגע זה לא אומר לנו משהו, רק מסביר לנו מפה צבועה ירוק. אבל דע כי, אני מקווה שאני אומרת זה נכון, לא הצלחתי לזהות את האבנים העכשוויות שהוא מדבר עליהם, פרשמה ומרקדי, הכל מין אחד וחתיכה אחת. כלומר, יש שתי אבנים יקרות, שני סוגי קריסטלים, שתיהן ירוקות, פרשמה ומרקדי, הם אותו סוג בגדול, אבל שמעון הוא רק אחד מהם, הוא הפרשמה. אלא שהמרקדי הוא המובחר, והוא בתכלית הירקות, וזיוו מבהיק, ואורו מתנוצץ עד מאוד. כלומר, אבן יפה, יקרה, באמת. אבל הפרשמה ירוקה גם כן, אבל היא למטה ממנו עד מאוד, בין בירקות, בין בזיו האור. ומה שניתנה דווקא האבן הזאת לשמעון, הפרשמה, הפחות יפה, הפחות מביקה, הזו שהיא כזו עמומה וסתם כביכול, על שם שהוריקו פניו של זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון. וכן, כל מי שחוטא, שחטאו משבט שמעון בבנות מואב, הוריקו פניהם. וכן דרשו חכמנו, סימן לעבירה הדרוקן. כלומר, צבע ירוק בפנים. אם אתה רואה מישהו עם כזה גוון ירקרק, כנראה שהוא חוטא, אחרת למה שיהיה ירוק? וסגולת האבן הזאת של פתדה, שהיא מקררת את הגוף, ועל כן היא מצויה בארצות כוש שהם חמים ושטיפי זימה, וצריכים אליה לקרר אותם. וזהו שכתוב, לא יארכן הפתדת כוש. כלומר, זה אבן של הארצות שיש בהם הרבה חטא, הרבה להט, הרבה זה. כלומר, גם האבן של שמעון מסמל את חטא, וגם הצבע. יש לו אבן פתדה, צבע ירוק ושכם, הכל חטא. זה הסמל של השבט הזה. זהו, לכאורה נשארנו עם זה, והלכנו בהרגשה הנוראית הזו שמה יהיה עם שמעון. אלא שלמזלנו הסיפור ממשיך. ואם מישהי הייתה כאן בשיעור הקודם, בשנה שעברה, לא יודעת אם, אוקיי, נראה שהיו כאן, כן, היו כאן כמה, אז אתם יודעות שאני מאוד מאוד אוהבת את ספר דברי הימים, ואוהבת ללמוד אותו, ואני חושבת שיש בו חידושים שהם פשוט שופכים אור על כל השאר הדברים ולא מספיק מוכרים. שיעור תורה בתוך כדי אינטרנט, מה, איך אנחנו... כן, חודש ריק כזה. יפה. יפה. אני לא, האמת שלא הכרתי את זה שלכל שבט יש חודש. אז מעניין. לא מעניין מה המקור של זה וזה, אבל זה, כשיש משהו מסוים לשבט, אז אנחנו נראה את זה כמעט בכל דבר באמת. זה פשוט יתאים. כל הדברים שתמצאו עם שמעון, זה יהיה או ריק או חטא. משהו, עכשיו, מה שמדהים הוא שאם אנחנו מסתכלים על כל המהלך של שבט שמעון, בכל הספרים, בכל מה שאנחנו יודעים עליו, אנחנו נשארים עם הרגשה שזה שבט חוטא שפשוט לא מצליח. מנסה להיות ילד טוב ואפילו את זה הוא לא מצליח לעשות. נשאר בצד. מה שקורה זה שבאופן מדהים, ספר דברי הימים הופך את כל העניין על פיו ומספר לנו סיפור אחר. אז בואו נתחיל לעיין בספר דבריהם ונראה מה הוא אומר על זה. אנחנו עוברות לדברי הימים, פרק ד', פסוק, פרק דברי הימים א', פרק ד', פסוק כ' ד'. דברי הימים בתחילתו, בפרקי היחס, יש לנו שמונת פרקי יחס, תלוי איך סופרים את זה, שמונה או תשעה, ומי שזוכר את השנה שעברה, בפרקים האלה הוא עובר על כל שבטי ישראל פחות או יותר, כן, יש שבטים שלכאורה לא מופיעים, יש שבטים שרק רמוזים, יש, כל שבט יש את הסיפור שלו וזה מרתק. פרק ד', דברי הימים א', פרק ד', פסוק כ' ד'. עכשיו, כשהוא מגיע לשבט שמעון, הוא מספר משהו מאוד מפתיע ושונה על השבט הזה. וזה מאוד מיוחד. עכשיו, אני רוצה רק... לא, אני לא, אני אספר את זה אחר כך. אני אספר את זה אחר כך, את הנקודה הזאת. הוא מסביר קודם על שמעון, כמה, איזה אנשים יש לשמעון, פרקי היחס, הם מדברים גם על תולדות השבטים, זה ילד את זה, זה ילד את זה, וגם בדרך כלל הנחלות שלהם, ולרוב גם איך הם גלו. במקרה הזה כנראה שלא מוזכר, תמיד הרס"ג טוען שכן, אבל זה קצת ככה רמוז. אז בסדר, יש לנו את בני שמעון. אנחנו בדברי הימים א', פרק ד', פסוק כ' ד'. בסדר? יופי. אז אנחנו בעצם בפרקי היחס מפורטים לנו השבטים. בסוף שבט יהודה מוזכרים שבט שמעון. למה? כי שבט שמעון לא זכה לנחלה, וכאמור, נתנו לו כמה ערים בקצה. אז מאוד הגיוני אחרי שמעון להזכיר את יהודה. איזה ערים? באזור באר שבע והלאה. כלומר, אזור הנגב, וכאן אתם יכולים לראות במפה, כן? שזה ככה בקצה של שמעון, באזור באר שבע. עוד מעט נראה מה קורה עם שמעון אחר כך, כי לכאורה הם שם. עכשיו, ספר דברי הימים מתחיל לספר. בפסוק כ"ז, טוב, בני שמעון, נמואל וימין ויריב, זרח, שאול, בסדר? בפסוק כ"ז הוא אומר, ולשימי בנים 16 ובנות 6, אבל ולאחיו אין בנים רבים, וכל משפחתם לא ירבו את בני יהודה. שבט קטן, רוב החוטאים בחטא בעל פאור היו משמעון, הוא מתקטן מ-59,000, הוא הפך ל-22,000, שבט קטן. אחד השבטים הקטנים בישראל, בכמה ערים קטנים ביהודה, כן, הם התמעטו עם שבט קטן, לא ירבו את בני יהודה. בסדר, זה מסתדר עם מה שאנחנו יודעים. וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל, כל הערים באזור הזה. אבל פתאום כתוב בסוף פסוק למד א', אלה הריהם עד מלוך דוד. וכאן שואל הקורא, מה זה עד מלוך דוד? מה קרה? רגע, עד מלוך דוד, ומה קרה אחר כך? והפרשנים מתחבטים בזה הרבה, הולכים לכמה כיוונים. יש כאלה שאומרים שבמלוך דוד ירחת נלקחה מהם, שזאת ציקלג. אני לא קוראת בפרוטרוט את הפרשנים, הם נמצאים לכם על הדף. יש פרשנים שאומרים, במלוך דוד הם התחילו לדחוק אותם בכלל מהערים שלהם, כי שבט יהודה כבר גדל, הוא כבר ממלכה, דוד הוא המלך מיהודה, צריכים עוד שטח. נתנו לכם, בסדר, הגיע הזמן עכשיו, עכשיו אנחנו צריכים את השטח הזה, אנחנו צריכים את הערים האלה, אנחנו שבט של מנהיגות. כלומר, דחקו אותם ממקומם. אחר כך יש המשך של פירוט, חצריהם, איתם וכו' וכו'. עכשיו, אם אנחנו זוכרים שדחקו אותם ממקומם, כלומר, ששבט יהודה מתחיל כנראה לדחוק אותם ממקומם או שכבר אין להם מקום, שימו לב מה קורה כאן. הוא משובב וימלך ויושע בן המציאה, ואני לא קוראת את כל השמות, אבל יש כאן פירוט של הרבה שמות, פתאום שבט שמעון, שמות של אנשים, פתאום יש אנשים, פתאום יש שמות של אנשים, ולא בקשר לחטא. בפסוק למד חטא, אלה הבאים בשמות, נשיאים במשפחותם, אנשים חשובים, ובית אבותיהם פרצו לרוב. כלומר, פתאום שבט שמעון מתחיל להתרחב, מבחינת האנשים, הוא ממש לא נעלם. בניגוד למה שהמחקר טוען, אני לא מבינה איך הוא טוען את זה, כשיש לנו את ספר דברי הימים, וכתוב שם שהם פרצו לרוב, אבל בסדר. לפעמים מתעלמים מפסוקים מסוימים. שבט שמעון מתחיל לפרוץ, להתרחב, פרצו. זה ביטוי שהרבה יותר מתרבו. פרצו, כן, תרבו פתאום מאוד. עכשיו, ומצד שני, יהודה, דוחקים אותם, מזיזים אותם ממקומם. וילכו, הם מתחילים לחפש את דרכם. אני רוצה רגע גם להציע איזשהו דרך להסתכל על הפסוקים האלה לפני שאני ממשיכה. אפשר, עוד מעט נראה לאן הם הלכו. אבל אני רוצה שנייה להציע איזה דרך להסתכל על הפסוקים. אפשר לראות את זה, כשראיתי בהתחלה יהודה גירשו, זה מאוד קשה, כלומר, למה הם גירשו אותם? גם אם מלכים וצריכים את השטח, למה הם מגרשים אותם? כן, אני מיוחס לרש"י שאומר שממש קם דוד וגרשם. אני רוצה להציע איזה דרך אחרת להסתכל על זה. דרך רעיונית, בסדר? אם לקחנו את הדוגמה הזאת של הילד הזה, שלא מצליח, נכון? הילד שמנסה להיות ילד טוב וכל הזמן חוטא. אז תחשבו על הילד הזה שהוא מתבגר, והוא צריך כבר בית, ואין לו. אה? אז אח שלו הגדול, יהודה, לא הגדול, הגדול בכוח, אומר לו, בסדר, בוא, אני אתן לך חדר אצלי. אה? זה כמו שיהיה אח נשוי שאומר לאחיו הרווק כשלא מוצא את עצמו. בסדר, הנה, בוא, שב, יש לך כאן חדר, אני דואג לך. אחרי כמה שנים, האח הזה אומר, זה אח גדול, אח מנהיג, מלך יהודה. אומר לאחיו, די, ישבת כאן מספיק בחדר הזה. לך, תמצא את עצמך, מעיף אותו מהבית. אבל לא סתם מגרש, כן? מבחינה רעיונית, יש פה איזה משהו של, יאללה, לך תמצא את עצמך. מה, עד סוף החיים תישאר ככה? יאללה, אתה כבר בן 30? לך, תמצא עבודה, תפרנס את עצמך, תמצא משפחה. תזכור חדר בעצמך, מגרש אותו. כלומר, יש פה איזה משהו שאפשר לראות את זה גם בדרך חיובית. של גירוש של, לך תמצא את עצמך, שמעון. מה, תמיד תישאר? ככה תישאר בלי כוח, בלי נחלה משלך, בלי מקום משלך בעולם? נחלה זה משמעותי, זה ארץ ישראל. אתה סתם בכמה ערים שהם משלי, זה לא נקרא נחלה שלך. זה לא משמעותי, אתה סתם נמצא בחדר לא שלך. לך, תמצא לך חדר. אז אני רוצה שנקרא את זה בעיניים האלה. בסדר? לא סתם גירוש, אלא... כן, כן, תמצא. תמצא מאוד... אותו ילד שאפו לא מצא את עצמו, יאללה, קדימה, הגיע הזמן. כן, דחיפה כזו. ושבט שמעון אכן נדחף. כי אותם השמות, אלה הבאים בשמות, נשיאים במשפחותם, ובית אבותיהם פרצו לרוב. וילכו למבוא גדור, עד למזרח הגיא, לבקש מרעה לצונם, אין להם מקום. הם מתחילים לנדוד ולחפש. עכשיו, זה מאוד מעניין. מבחינה ארכיאולוגית, ומבחינת הממצאים בארץ ישראל, הרי יש חוקרים שבודקים איפה השתמרו השמות, כמו בית אל, כן, ביתים. אז בדעת, לא, לפני שאנחנו מגיעים לשם, יש השתמרות של שמות של שמעון בכל הנגב וסיני. כלומר, אנחנו יכולים להבין שהשבט הזה כנראה התפשט בכל סיני. ממש נדד באמת והתרחב לכל אזור הנגב וקצת מסיני. למשל, במפה אתם יכולים לראות שיש הר שנקרא ג'בל שמן. כן? ממש הר. ויש עוד כמה. יש עוד כמה שמות שאפשר להבין אותם כשמעון. הבאתי את זה כמשהו סמלי. כלומר, זה לא בדיוק בנחלה שלו, זה יותר למטה, ואני לא בטוחה שזה במקום המדויק, כי זה קצת קשה לדייק במפה כזו, אבל זה יותר למטה, בסיני, ג'בל שמן. זה לא, זה משהו שהמשמעות, זה מראה לנו ששמעון הגיע לשם, והשם שלו נשאר, ורואים את זה בכל האזור שם. ודי זה, יש שם כמה שמות שהשתמרו, הפניתי אתכן בדף המקורות ליישובי יהודים בערי אדום והערבה, יש שם דברים מעניינים, וגם בדעת מקרא ומפנה. עכשיו, אבל ספר דברי הימים לא מספר לנו, כן, הם התפשטו בסיני. זה לא מעניין, זה לא החלק המעניין. הוא מספר לנו על מסע אחר. כנראה שהשבטים פנו לכמה כיוונים, עוד מעט נוכיח את זה עוד, שהם פנו לכמה כיוונים, שבט שמעון, חלקים מהשבט, באמת נפוצו בישראל, כן? עכשיו בדרך חיובית. אבל הוא לא מפרט לנו, כן, הלכו, נדדו, כבשו, התיישבו בכל מיני אזורים בסיני. פחות מעניין. הוא מספר לנו על קבוצה אחת, שהוא מציין את השמות שלהם, וילכו למבוג דור, עד למזרח הגיא. מזרח הגיא. מה זה אומר לנו? מה זה מרגיש לנו התיאור הזה? למזרח. מעניין, הקישור שלך, אני צריכה לבדוק אותו. אבל בעיקרון הוא מתחיל לעבור את הירדן. תראו, כתוב כאן את ה... ציטטתי לכם מדעת מקרא, שהוא מתחיל, לא את הירדן, את החלק שמתחת ל... כן, אני קוראת את זה ירדן כי זה כמו עבר הירדן, אבל הערבה. מתחת לים המלח, אתם רואים שיש שם חיצים, איפה שכתוב גדור, שם רוב החוקרים מזהים איזה שם, ודעת מקרא הולך בעקבותיהם, רבי יהודה קיל. אז מבוא גדור שם למטה, כלומר, מתחילים גם הם להגיע לעבר הירדן, כמו 2.5 השבטים. מתחילים למצוא להם נחלה במקום שהוא בכלל לא חלק אינטגרלי מארץ ישראל, כי אין להם בארץ ישראל נחלה. אז הם נודדים ומתחילים לחפש לעצמם נחלה בעבר הירדן, בדיוק כמו 2.5 השבטים שעשו, רק מיוזמתם, מעצמם. עכשיו, וימצאו מראה טוב, סליחה, מראה שמן וטוב. מוצאים מקום מצוין. הכל טוב, מראה שמן וטוב. זה מה שהם חיפשו, נכון? מראה לצונם. והארץ רחבת ידיים ושוקטת ושלווה, כי מנחם יושבים שם לפנים. ויבואו אלה הכתובים בשמות, אלה שהזכרנו. מתי הם עושים את כל זה? וכאן זה חלק מאוד מעניין. כתוב לנו פתאום, הרי קודם דיברנו על ימי דוד, נכון? אבל פתאום אנחנו מדברים על קבוצה בעצם שעושה את הנדידה הזו בימי חזקיהו מלך יהודה. כלומר, זה תהליך שערך הרבה זמן, ודווקא בימי חזקיהו קבוצה אחת הולכת ונודדת למבוא גדור. זה לא משהו אחד שגירשו אותם וזה, אלא לאט לאט הם מתפשטים בסביבה, וזה קורה דווקא בימי חזקיהו. ויקו את אוהליהם ואת הממונים אשר נמצאו שמה, מעניין הביטוי מעונים, כי באותו אזור יש אזור שנקרא מן, כמו מעון, כן? וציינתי אותו במפה. ויחרימום עד היום הזה. מעניין גם הביטוי, עד היום הזה. מה זה עד היום הזה? נשמע כמו משהו שנשאר. הספר, ספר דבריים נכתב בתקופת בית שני. אז שימו לב לעד היום הזה, זה כאילו אומר, כן, עד היום הזה, אפילו בימי בית שני, הם עדיין החרימו אותם. או שהם עדיין גרים שם, או שעדיין הם לא חזרו לשם, אותם אנשים שהם גירשו משם. וישבו תחתיהם כמראה לצונם שם. עכשיו שימו לב להדגשה. וישבו תחתיהם כמראה לצונם שם. כלומר, חסר להם מקום? אחלה. יהודה דוחף אותם, אומר, יאללה, חפשו חדר, תמצאו מקום, מצוין. יוצאים בימי חזקיהו, וזה מאוד מעניין לחזקיהו, שזה דווקא ימי חזקיהו, הם נודדים ומגיעים ומוצאים מקום. מה? זה מעניין. עכשיו, מה קרה בימי חזקיהו? בימי חזקיהו גלו את 10 השבטים. כלומר, הסיפור שאנחנו מדברים עליו הוא ברגע האחרון. אם אנחנו מדברים על זה שיהודה כביכול נותן לו דחיפה, זה קורה ברגע האחרון כבר, כל הסיפור הזה. עוד שנייה, אין עשרת השבטים. סנחריב מגלה את עשרת, כלומר, את מי שמה שנשאר מעשרת השבטים, ואין יותר עשרת השבטים. ושימון נחשב בני עשרת השבטים, שכל מה נגלה אולי מעניין למה, כן? למה נחשב עשרת השבטים ולא מיהודה. ברגע האחרון, בימי חזקיהו, הם הולכים, יוצאים ומוצאים מקום. עכשיו, ההדגשה, וישבו תחתיהם כי מראה לצונם שם, נותן לנו תחושה שזהו, הם הגיעו למנוחה ולנחלה, ויש להם עכשיו מקום לשבת. מקום של קבע, מצאו נחלה. אנחנו מדברים ככה על אזור גדור. עכשיו שימו לב מה קורה, וזה המרתק ביותר. ומהם מן בני שמעון הלכו להר סעיר. אנשים 500, קבוצה קטנה. ופלטיה ונעריה ורפיה ועוזיאל בני אישי בראשם. קבוצה קטנה קמה וממשיכה ללכת. וזה סותר את הפסוק הקודם. כי וישבו תחתיהם כי מראה לצונם שם. יש מקום, יש אפילו מקום למראה לצון. הכל טוב. למה 500 איש צריכים ללכת? זה לא הגיוני. לא הגיוני שאין מקום, נכון? מה? למה 500 קמים והולכים? הפסוק לא נותן לנו שום הסבר. הם הגיעו, יש להם מקום, הם יושבים תחתיהם. 500 איש קמים והולכים. ומה הם עושים? ויקו את שארית הפלטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. עכשיו, אם בפסוק הקודם בכלל לא ברור אם הם החרימו או ישבו עד היום הזה, כאן כתוב וישבו עד היום הזה. כלומר, עזרא הסופר בתקופת שיבת ציון אומר, יש שם יהודים, יושבים שם עד היום הזה. כך זה נשמע. עכשיו, מה הם עושים? הם קמים בלי שום סיבה. יש להם מראה, כתוב את זה בפסוק קודם. הם יושבים תחתיהם, הם יציבים, הם לא צריכים כלום. אבל קמים קבוצה קטנה של מנהיגים משבט שמעון והולכים, ומה עושים? מקים את עמלק, את שארית הפלטה לעמלק. מצוות מחיית עמלק, כאן. עכשיו, זאת הפעם האחרונה שעמלק מוזכר בהיסטוריה. הם מכרו את שארית הפלטה לעמלק. אחר כך הוא לא מוזכר. יותר מזה, שנייה אחר כך, הרי בימי חזקיהו יש את גלות עשרת השבטים. אז לא יהיה עוד יותר את שבט שמעון, את הכוח שלו בשביל לעשות משהו ברגע האחרון ולהציל ולהגיע לתיקון. אבל מה עוד לא יהיה? גם לא יהיה את עמלק. אנחנו לא מבינים את המצווה הזו, אבל אנחנו יודעים שבעמלק יש משהו שלילי. וצריך למחות אותו. זוכרות את שכם? למחות. כוח כזה של הזות. קשה, אז המן האגגי זה לא קבוצה של המלאקים, אלא זה צאצא. בסדר? כלומר, יש צאצאים, יש צאצאים שפזורים, אבל המלאק כעם כבר אין. עכשיו, מה שמיוחד, סנחריב, הוא לא רק הגלה את עשרת השבטים, הוא גם בלבל את האומות. ויותר, אין המלאק, אין מואב, אין מצרי. אם עכשיו את פוגשת בחור מצרי חמוד, את לא צריכה להגיד לו, חכה עכשיו שלוש דורות אחרי שאתה מתגייר. אם הוא רוצה להתגייר, אפשר להתחתן איתו. כן? עכשיו, זה אין כבר עמים, אין משמעות לעמים. אין מצווה למחות את עמלק לכאורה אחרי שסנחריב מבלבל את האומות. זה אומר שהם נטמעים באומות, זה אומר שכבר אי אפשר לקיים את המצווה, אבל חשוב שלא יהיה את עמלק, את הכוח של עמלק בכזו עוצמה מעורבב באומות. אז שמעון הולכים לשם ברגע האחרון, בימי חזקיהו מלך יהודה. הם הולכים כשעוד מעט כבר אין שמעון, ועוד מעט כבר אין עמלק, והם עושים את הפעולה האחרונה של למחות את זרע עמלק מתחת השמיים, ומתיישבים שם. כלומר, השבט בסופו מצליח ברגע האחרון של הרגע האחרון, לפני גלות עשר השבטים, אין יותר רגע אחרון מזה, הוא מקבל את הדחיפה ואת העידוד הזה של יהודה, והוא מצליח ברגע האחרון להשתמש בכוח הזה שלו, בעזות הזו, ביכולת הזו לרצוח, כאילו, כביכול לרצוח, כן, להרוג, להרוג את החוטאים, להרוג את הכוחות השליליים, שזה לא כוח שכל אחד מסוגל לעשות אותו, לא כל אחד מסוגל לכוח הזה, הוא לוקח את הכוח העוצמתי הזה, ואיתו מחריב את עמלק. כלומר, הוא בדיוק כמו לוי, משתמש בכוח שלו, ומגיע לתיקון. עכשיו, יש עוד משהו מרתק אחד. זוכרים את הקטע הזה שיוסף הוא זה שלוקח את... כן. אז קרה משהו מאוד מעניין. עצם זה ששמעון הורג את עמלק, אני כשקראתי את זה לא הבנתי את זה. לא ראיתי. בסדר? לא שמתי לב שזה... שמוזכר כאן... לא שמים לב שקוראים ככה את הפסוקים. שמוזכר כאן עמלק ושזה הסיפור. היה משהו מאוד מעניין שלפני שנתיים בניתי שיעור בדברי הימים למכללה, ומשום מה הכנסתי בסילבוס, בתוכנית של הקורס, הכנסתי שיעור שלם שהכותרת שלו הייתה גורלו של שבט שמעון. עכשיו, לא היה לי מה לומר בנושא. כי לא... אבל מצד שני, ידעתי שיש לו גורל מסוים. זה היה נשמע לי שאלה, כלומר, השאלות היו ברורות לי. זה היה מאוד חזק ומאוד קשה. מה עם שבט שמעון? והסיפור הזה של יהודה, שמגרשים, וכל הסיפור הזה, זה היה נשמע לי שבטוח נגיע למשהו. אמרתי, אני רושמת את זה ככותרת, כי אפשר להתעלם מזה, כי בטוח יש כאן משהו מעניין מאוד, ונגיע לזה בכיתה. חופשות, אני אעלה את השאלות, נלמד ביחד, אולי נגיע לפתרון. הייתי בטוחה שאני לא אגיע לפתרון, ושיום יבוא ואני אהיה כזו, לא יודעת, כזה 80 פלוס, והנכד שלי יגיע אליי פתאום ויגיד לי איזה חידוש, וזה, ואני אגיד לו, איזה יופי, עכשיו אני יכולה לעזוב את העולם, כי עכשיו יש את הפתרון של השאלה הזו, שפשוט היא נורא 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 הטרידה אותי, כאילו, מה קרה לשימון? גם משם הוא מגורש. ובאותו קיץ, אחותי הגיעה אליי, ואמרה לי שהיא רוצה לשבת איתי על עבודה הסמינריונית שלה, והיא החליטה לכתוב על עמלק, ואז אנחנו יושבים על כל המקורות של עמלק. פתאום אני רואה שהפעם האחרונה שהוא מוזכר זה כאן, בדיוק בפרשייה הזו. ואז פתאום הכל ככה מתחבר. אז היה סילת דשמה מאוד גדולה, כי זה היה באותו קיץ, והיה לי כבר מה להעביר בשיעור הזה. זה היה מדהים, הקישור הזה. כי אם לא הייתי עוסקת ככה בשאלה, אז לא היינו שמים לב, היינו משוות לנו מלאק, וזהו. אז טוב, אני מקדישה את השיעור הזה לזכותה של אחותי, שתזכר גם בעבודה הזו וגם בשאלה של המלאק, ותגידו אמן. תודה. עכשיו, עוד משהו אחד קרה לי סייעתא דשמיא עם השיעור הזה, ואני חייבת לציין את זה. בסדר? שנייה, משהו אחד אחרון לגבי יוסף. בדיוק, לגבי יוסף. השבת היינו בהר ברכה. הר ברכה זה ממש צופה לשכם, היה לנו סיור לשכם. עכשיו, אני מקשרת את זה לזה, כי פתאום זה עלה לי בשבת. פתאום עלה לי חיבור, וזה היה מדהים. עכשיו, גם בדף הזה, פשוט זה מדהים שיש שאלות, יש סייעתא דשמיא, ופותרים אותם. בדף הזה, תראו שיש חץ שפונה כלפי מעלה, חץ מקווקו כזה, לכיוון אפרים ומנשה. למה עשיתי את החץ הזה? כי ראיתי שיש כמה, שהשבטים נדדו גם לשם. שבטים. שמעון נדד גם לשם. איך אנחנו יודעים את זה? שוב מדברי הימים. פעמיים בדברי הימים הופיע אפרים ומנשה ושמעון. וזה ברור מההקשר, כלומר כתוב שהגיעו ליהודה מאפרים ומנשה ושמעון. או שיהודה הולך לאפרים ומנשה ושמעון. ברור מההקשר ששמעון הוא ליד אפרים ומנשה. כלומר, שהוא נדד לשם, לאזור שם. וגם יש הוכחה מספר יהודית, שאני לא אכנס לזה עכשיו כי אין זמן. בדברי הימים, פעמיים כתוב, בימי עשה וגם בימי יושיהו, כתוב משהו על אפרים ומנשה ושמעון. כלומר, ברור שפתאום נהיה קשר בין מנשה, שיהודה דחק אותם, נהיה קשר לאפרים ומנשה דווקא. מאוד מעניין. עכשיו, אתם זוכרות שעל הדגל יש את הסמל של שכם. לא יכול להיות שזה סמל רק של חטא. יש משהו בכוח של שכם שנותן לשמעון את הכוח לתיקון. ויוסף אוסר את שמעון, לוקח אותו אליו ואז מחזיר אותו לעם ישראל. אז יש קשר בין יוסף לשמעון, בין שמעון לשכם. המקום שהוציא ממנו את הלעת ואת החטא, זה המקום שגם ממנו מגיע לתיקון. עכשיו, מה שמדהים, מספר דברי הימים ברור ומובן, שהם גלו לאזור אפרים ומנשה, מאותם ערים, מה זה גלו? לא בדיוק גלו, התפשטו, כן, נדדו. כשיהודה דוחק אותם, הם נדדו לשם, כי אנחנו יודעים שזה בימי עשה, עשה זה לפני חזקיהו. כן? אז הם נדדו לאפרים ומנשה. ואחר כך הלכו וכבשו את עמלק. עכשיו תראו איזה יופי. תראו איזה יופי. המדרש בבא בתרא, שני מקורות מעל המפה. אין זרעו של עשיו נמסר, אלא ביד זרעו של יוסף. יוסף הוא הכוח שמחלה את עשיו. שנאמר, והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה. מטיב רב יוסף, מקשה רב יוסף. ומהם מבני שמעון הלכו להר סעיר, והכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה. איך זה יכול להיות? הנה שמעון הורג את עמלק. אז הגמרא משיבה, אישי מבני מנשה אתי. דכתיב ובני מנשה חפר ואישי. זו הוכחה שזה. כלומר, כן, כלומר, שמעון כנראה התערב בפריים ומנשה. לקח מהכוח שלהם, אולי כשראי משפחה, ובזכות הכוח הזה, אחד המנהיגים, הוא כנראה חצי משמעון, חצי ממנשה, יש בו גם את הכוח של מנשה, בזכות הכוח הזה, הולך, מגיע לתיקון שלו, הורג את עמלק, והופך לחלק מהשבטים, וזה, הסוף הזה, מוזכר לנו כאן בדברי הימים, ואז מובן למה שכם נמצאת על הדגל, ולמה חטא. שמעון הוא זה שמייצג לנו בהיסטוריה שלנו, בזיכרון שלנו, את החטא, את הכאילו, כביכול, הילד הלא טוב, זה שמנסה להיות בסדר אבל לא מצליח, מדוכה וזה, ומגיע בסוף, ברגע האחרון, של הרגע האחרון, מגיע לתיקון שלו, ולמשמעות ולמקום שלו בעולם. תודה רבה לכם. כן, אבל...